כתם לידה, מאת נועה לימונה והילו גלזר. קוראת יפעת ניב ברק. הוקלט באולפני המרכז לתרבות מונגשת מייסודה של הספרייה לעברים. עריכה טכנית שלומי גילר. כתובת פסיפס מאובקת ושבורה מעט מובילה לג'הרה דולה, מתחם הלידות הטבעיות בחבצלת השרון. דוקטור אילנה לוי, עד לא מזמן גניקולוג ומיילד מבוקש, שהפעיל את המתחם במשך כ-15 שנה, מתרפק על מה שלדבריו היה אימפריה. ואומנם, הנחלה שאולץ לעזוב היא עדות דוממת למיזם המסגשג. 3 מבנים צמודי קרקע, בית מגורים, מרפאה ומרכז לידה שהוא מעין צימר משודרג, עדיין נטועים בנחלה המסתרת על פני 3 דונם, בין עצי זית, אקליפטוסים והדרים. אולם הנשים כבר לא מגיעות לכאן, והבריכה המיוחדת שבה ביקשו ללדת, גולת הכותרת של המקום, עומדת מרוקנת. כיום, אחרי הליך משפטי מפרך שגרם לו לשעבד את כל הונו, ופרידה מאשתו טלי שהייתה שותפתו במיזם, סוחר הלוי יחידת דיור זעירה וחשוכה ביישוב חופית. אני לא קורא לזה בית. אני מגיע לפה רק לישון, אומר הלוי במבוכה, במהלך ביקור חטוף בדירה, שהיא למעשה חלל אחד דחוק המבוטר במחיצה מאולתרת. אך ההידרדרות הנדלנית של הלוי היא רק סימפטום למפלה חדה בהרבה. הלוי, 64, אב ל5, הוא מה שאוהבים לכנות מלח הארץ. בן לניצולת שואה, יוצא סיירת ורופא מוערך, שפרט את המוניטין שלו להצלחה כלכלית, ובה בעת דבק בתפקידיו במערכת הציבורית. אולם הלוי הוא גם עבריין מורשע, מפר חוק סדרתי שבשל כך ישב בכלא 0.5 שנה. אף על פי שהתעלם מכל הצווים והמגבלות שהושתו עליו בהכרה צלולה, והמשיך במעשיו לאחר שנחקר במשטרה, ואפילו בשעה שמשפטו כבר מתנהל, הלוי עדיין שואל את עצמו איך הגיע למצב שבו חלק תא עם עברייני מין ורוצחים. האסירים שישבו לידי, אנשים שדקרו אנשים אחרים, שוחררו למעצר בית, בשעה שאותי השאירו, כי אני לכאורה מסוכן. הגעתי למסקנה שאדם שדוקר מישהו ברחוב, מאיים על החברה פחות ממישהו כמוני, כי אני אידיאולוג. ביוני האחרון הורשע הלוי בשורה של עבירות, לרבות מתן טיפול רפואי רשלני, הפסקת הריון בניגוד לחוק ושיבוש מהלכי משפט. את העבירות ביצע במרכז הלידה הסמוך לביתו, שאותו המשיך להפעיל גם אחרי שרישיון הרפואה שלו הושעה. שופטת בית המשפט השלום בפתח תקווה, אליאנה דניאלי, קבעה כי הלוי חרג מהפרקטיקה המקובלת והעמיד בסיכון את היולדות והתינוקות, וגזרה עליו 9 חודשי עבודות שירות. כמו כן, הורתה לו לשלם פיצויים בסך 35,000 שקל לשתי נשים, אשר במעשיו ובמחדליו הביא לסיכונן. הפרקליטות, שביקשה לגזור עליו 5 שנות מאסר בפועל, סבורה כי מדובר בעונש קל ומתכוונת לערער. גם הלוי, שרואה עצמו קורבן למלחמה של משרד הבריאות נגד לידות הבית, צפוי לערער על עצם ההרשעה. השאלה מה יעלה בגורלו פותחת צוהר לשאלות עקרוניות שנוגעות לאתיקה, אוטונומיה וזכויות נשים. בסיפורו מגולם המתח בין נשים שמבקשות לממש את הזכות ללדת כרצונן, לבין המדינה שמנסה לכפות עליהן סטנדרט אחיד. עשו לי משפט ראווה, הוא אומר. כדי לקבור את הדיון העקרוני בלידות הבית, החליטו להרוג את השליח. הסיפור של הלוי מתחיל ב-2007, אז הקים עם אשתו טלי, מיילדת במקצועה, את ג'הרה דולה. זה היה מיזם שהמטרה שלו הייתה בראש ובראשונה כלכלית. מודה הלוי, ששימש אז גניקולוג ומיילד בכיר בבית חולים לניאדו בנתניה. עבדנו בסינרגיה עם בית החולים. לידות שבוצעו אצלנו מסיבה כלשהי דרשו המשך טיפול, הועברו ללניאדו. יצרנו מכניזם של רצף טיפולי שהיה מאוד מוצלח מבחינת היולדות ומבחינת בית החולים. כלומר, אז זו עדיין לא הייתה אידיאולוגיה. לא, אפילו להפך. פעלתי מתוך המערכת. נכון שכבר אז הייתי יותר גמיש ופחות היסטרי בהשוואה לחלק מהקולגות שלי, מה שאפשר לי לעמוד לצד יולדת שבוחרת ללדת מחוץ לבית החולים, אבל עיקר הפעילות שלי היה קשור למה שעשיתי בלניאדו. לכן גם קיבלתי גיבוי מלא ממנהל המחלקה שלי. לניאדו הרוויח על עדות הבית האלו, כי בסופו של דבר היולדות שלי הגיעו ונרשמו שם, ועל בסיס זה קיבל בית החולים את התגמול מהמדינה. זה היה win-win situation. הלוי מספר כי ב-15 השנים שבהן פעל המתחם, עברו בו כ-2,000 יולדות. הוא גבה עבור השירות 18,000 שקל. הלוי מודה שמדובר בתעריף שהגביע את רף התמחור של עדות בית, אך מדגיש שהסכום כלל ליווי הריון וקורס הכנה ללידה. בהליך המשפטי האשימה אותו המדינה כי פעל ממניעים של בצע כסף. הלוי הכחיש זאת בתוקף, והשופטת צידדה בו בהקשר הזה כשקבעה כי לא הובאו לכך ראיות. כבר ב-2008 שיגר משרד הבריאות להלוי מכתבי התראה, שבהן נטען כי ג'הר אדולה פועל ללא אישורים מתאימים. ניהלנו כמה תכתובות ולמשך כמה שנים לא שמעתי מהם יותר, אומר הלוי. ישראל בולטת ביחסה השלילי ללידות מחוץ לבית החולים בהשוואה למדינות רבות במערב. ב-2017 הורה משרד הבריאות על סגירת מרכזי הלידה הטבעית בטענה שמחייבים קבלת רישיון כבית חולים. הצעד הפתאומי פגע במקור פרנסתן של המילדות שהפעילו את המרכזים, וחמור מכך, פגע בזכותן של נשים לבחור את מקום ואופן הלידה שלהן. נגד ההחלטה הוגשה עתירה לבגץ. תחילה נדחתה העתירה. שופט העליון, אופר גרוסקופ, שהיה אז בדעת מיעוט, ציין בפסק דינו כי רמת המדיקליזציה של הלידה בישראל היא בין הגבוהות בעולם. כעבור 3 שנים, הפך בגץ את החלטתו וקבע שאין למשרד הבריאות סמכות להגדיר את מרכזי הלידה הטבעית כבתי חולים. אלא שכל עוד ההליך המשפטי התנהל, נאלצו מרכזי הלידה לסגור את שעריהם. הלוי עשה דין לעצמו, והמשיך להפעיל את ג'הר אדולה כרגיל. הדבר לא נעלם מאנשי משרד הבריאות, וביוני 2017 אמרו לו פעם נוספת לסגור את המתחם. באותה שנה הוא גם פוטר מלניאדו. הלוי משוכנע שמשרד הבריאות עמד מאחורי הפיתורים במטרה להחתימו ולהגביר את הלחץ עליו. הוא אף העלה את הטענה הזאת בהליך המשפטי בעניינו. דוקטור בועז לב, נציב קבילות הציבור למקצועות הרפואיים שהוביל את ההליך המשמעתי בעניינו של הלוי, הכחיש כי ביקש מלניאדו לפטר את הלוי, ופתר זאת במילים קשקוש מקושקש. הרב חיים המרמן, ששימש מנכ״ל בית החולים בתקופה הרלוונטית, ציין כי הלוי פוטר משיקולים מקצועיים. הוא העיד כי הלוי נהג להביא לבית החולים יולדות, שהלידה שלהן הסתבכה במרכז הלידה שלו, מה שגרם לפגיעה בשמו של בית החולים ולגידול חד בפרמיות שנאלץ לשלם בגין תביעות נזיקין. הדבר הזה היה המכה לבית החולים, ואנחנו לא רצינו, אמר המרמן בבית המשפט. אמרנו, יש לנו מספיק את הבעיות שלנו, אנחנו לא צריכים בעיות מבחוץ. אילן, נשמע שפוטרת כי שיעור הסיבוכים בלידות שלך היה חריג. כשאני הייתי בתורנות חדר לידה בלניאדו והייתה מגיעה יולדת במצג עקוז, או במצב אחר שהפרקטיקה המקובלת הייתה להפנות אותה לניתוח קיסרי, והיא הייתה מבקשת ללדת בלידה נרתיקית, המילדות היו אומרות לה, איזה מזל יש לך שדוקטור הלוי פה. נשים שלא אפשרו להן ללדת בלידה נרתיקית הגיעו ללניאדו מכל הארץ, ובית החולים נהנה ממוניטין טוב בהקשר הזה. שיניתי את המציאות בחדרי הלידה שם, בגיבוי מלא של ראש המחלקה שלי, ולא עשיתי שום דבר שלא מגובה בספרות. איך השינוי הזה בא לידי ביטוי בסטטיסטיקה? אם נשים שילדו פעמיים בקיסרי נמצאות בלידה נרתיקית בסיכון של בין 1-2% לקרע ברחם, ומי שמקבל באופן אקסקלוסיבי יולדות כאלה זה דוקטור הלוי, אז פתאום נראה כאילו מתחת לידיים שלו יש קרעים ברחם. אבל מראש אותו סיכון מזערי נמצא רק במשמרת שלי. ואז באה חברת הביטוח ואומרת, אל תתעסקו איתו. עולם הפוך. זו עדיין לא ראיה לכך שמשרד הבריאות גרם לפיתוריך. הראיה היא שיחה מיום הפיתורים עם מנהל בית החולים, שבמהלכה הוא אומר לי מפורשות שזה לא שיש להם בעיה איתי, אלא שמשרד הבריאות נמצא אצלם יום-יום בגללי. משרד הבריאות כמובן מתנער מזה, אבל העובדה היא שפוטרתי מלניאדו out of nowhere מעל ראשו של מנהל המחלקה שלי, ובניגוד לדעתו, בגלל מעורבות אינטנסיבית של משרד הבריאות. הם רצו לפגוע במיזם שלי, לגדוע את הסינרגיה בין המתחם לבית החולים, שקרצה ללא מעט יולדות. דוקטור יעקב ממת, מנהל המחלקה בתקופה שבה שימש הלוי רופא בכיר במחלקה, סרב השבוע להתייחס לשאלת פיתוריו. גם בלניאדו סרבו להתייחס לסוגיית הפיתורים, או להפנות לגורם רלוונטי בבית החולים שיוכל לשפוך עליה אור. כך או כך, הפיתורים לא ריפו את ידיו של הלוי מהפעלת המתחם, ואולי אף גרמו לאפקט הפוך, בכך שהפכו אותו למכור פרנסתו היחיד. ביוני 2018 הראה המקרה של דלד, שלימים יהפוך לאחד מעמודי התווך של כתב האישום נגדו. חוזר לידות הבית שהוציא משרד הבריאות ב-2012 מאפשר את קיומן של לידות מחוץ לבתי חולים בתנאים מסוימים. בראש ובראשונה נדרש שיהיו אלה לידות לאחר הריון בסיכון נמוך. החוזר מונע ממיילדות ומרופאים לסייע ליולדות שאינן עומדות בקריטריונים ללדת מחוץ לבית החולים. אלא שיש נשים שלא מוכנות ללדת בבית החולים. אצל חלק מדובר בטראומה, אצל אחרות בתפיסת עולם ובשאיפה ללדת עם כמה שפחות התערבויות רפואיות, ויש גם נשים שהיו יולדות בבית החולים אילו היה מקבל אותן. יש למשל נשים שילדו בניתוח קיסרי בלידתן הקודמת, וכעת רוצות ללדת בלידה רגילה, אך בבתי חולים רבים מסרבים לבקשתן. הנשים הללו נמצאות במצב המסוכן ביותר. הן יולדות מחוץ לבית החולים, למרות שכרוכים בכך סיכונים עבורן, והן נאלצות לעשות זאת ללא כל ליווי מילדותי. עבור נשים כאלה, דוקטור הלוי הוא לא פחות ממושיע. אלה הנסיבות שבהן פנתה דלת להלוי. היא עברה שתי לידות קיסריות וביקשה ללדת באופן טבעי. הלוי הסכים לילד אותה במתחם, בניגוד להתוויות משרד הבריאות. לאחר שהשלימה דלת את הלידה, היא דיווחה על כאבים עזים וביקשה להתפנות לבית החולים. אולם הלוי טען בפניה כי אין בכך טעם. לאחר שהכאבים התגברו, הבחן הלוי כי ככל הנראה נקרא רחמה בלידה, אך הוא נמנע מלהזמין אמבולנס, ושלח את דלת ובעלה לדרכם עם התינוקת שזה עתה נולדה להם, והשיליה בסקית. אגב כך, המליץ להם להתפנות לבית החולים הלל יפה בחדרה, ולא ללניאדו הקרוב יותר למתחם הלידה. הוא אף ביקש מדלת ומבעלה שלא ימסרו לבית החולים את שמו, אלא שיספרו כי הלידה התקיימה בבית חברים. לנסיעה להלל יפה הצטרפה הדולה, רבית פרידמן, שאחזה בתינוקת ועזבה מיד בהגיעם לבית החולים. הלוי עצמו לא ליווה את היולדת לבית החולים ואף נמנע מלהתקן את אנשי הלל יפה כי צפויה להגיע יולדת עם חשד לקרע ברחם. הוא גם לא צייד אותה במכתב מטעמו על מנת שהצוות יהיה ערוך לטפל בה באופן מיידי. דלת הגיעה לבית החולים בסכנת חיים. אשת צוות שנכחה במקום מספרת שהמראה שלה היה מפחיד. היא הייתה אפורה. הבנתי שצריך לטפל בה תוך שניות. העברתי את התינוקת לבעלה, השקפתי אותה על מיטת מיון, שאלתי אותה שאלות ובמקביל קראנו לרופא. דלת הובלה לחדר הניתוח לאחר שנצפתה באולטרסאונד כמות גדולה של דם בחלל בטנה. בינתיים חזרה אשת הצוות אל בעלה. ראיתי שהוא חיוור מאוד. לקחתי ממנו את התינוקת והוא התעלף, היא מספרת. פרידמן, הדולה שליוותה את בני הזוג לבית החולים, מתארת את הנסיבות שקדמו לפינוי. אחרי הלידה, דלת אמרה שכואב לה בחלק העליון של הבטן. אילן עשה אולטרסאונד ובשלב מסוים ראה מעט נוזל בחלל הבטן. היה חשד לקרע והוחלט על פינוי לבית החולים. בהכרעת הדין נכתב שהיולדת ביקשה להתפנות לבית החולים בשלב מוקדם יותר וסורבה. היה שלב שבו היא רצתה אפידורל, אבל כבר היה מאוחר מדי לזה. ובכל מקרה אי אפשר היה לפנות אותה תוך כדי צירי לחץ. זה מסוכן. הוא קיבל החלטה נכונה לפנות אותה לאחר הלידה, כשהתעורר החשד לקרע. היא הייתה בהכרה, היא ישבה. היא נראתה בסדר גמור, מתארת פרידמן את מצבה של דלת בעת הפינוי. לא ראיתי שצבע פניה אפור, היא אומרת בתגובה לתיאור רשת הצוות מהלל יפה. כשהיא נכנסה לבית החולים, הגיעו לשם בני משפחתה ונראו כועסים מאוד. שם התחיל לדעתי השינוי באופן שבו היא ובעלה תפסו את מה שקרה. לדבריה, הניסיון עבודתה עם הלוי לימד אותה שהוא דווקא רופא אחראי וזהיר מאוד. היו מקרים שבהם חשבתי שהוא פינה את היולדות לבית החולים גם כשלא היה מוכרח, היא מדגימה, הוא רופא מאוד מקצועי. שמחתי עליו. לסיפור של דלת יש סוף טוב. היא ותינוקה בריאים ורחמה נתפר. אבל לפי מיילדת בית החולים ולדברי פרופסור אריה הרמן, לשעבר יושב ראש האיגוד הישראלי למיילדות וגניקולוגיה, שסיפק דעת מומחה לתביעה, זה בקלות היה יכול להיגמר אחרת. בחוות הדעת שלו, תיאר הרמן את האירוע של דלת כמסמר שיער. הוא ציין שהתמונה הכוללת קשה. המזל שיחק לה, והמזל שיחק לדוקטור הלוי. אתה לא יכול להמר בחיים של אנשים ולקבל כאלה החלטות במצב כזה. השופטת קיבלה את עמדת התביעה והתייחסה למעשיו של הלוי במילים חריפות. בהתנהלותו, כתבה, העמיד את היולדת בסיכון בלתי סביר לחייה ולשלומה הגופני, והפר את חובת הזהירות הקונקרטית כלפיה. הלוי טען שפעל מתוך שיקול דעת רפואי בלבד, אך הודעה כי נמנע ממסירת מידע לבית החולים מחשש להיחשף. לדבריו, ידע כי הצוות יאבחן את מצבה גם בלי שהותקן בפרטי הלידה, ויפעל מיידית כדי לסייע לה, כפי שאכן קרה. לדבריו, אם הייתי נכנס איתה וצועק להם, ילדה אצלי, אני חושב שנקרא לה הרחם, היו אומרים לי, תשמע אדוני, אני לא מכיר אותך, תן לי לבדוק. וזה מה שהם עשו. אתה הרופא, אתה יודע למי צריך לפנות ומה לעשות. אני לא מתווכח על זה היום. אמרתי לשופטת שאני מכה על חטא רק על דבר אחד, שפחדתי ממשרד הבריאות. ואני מבטיח לכם שבפעם הבאה שדבר כזה יקרה, אני כבר לא אפחד מהם. זו הייתה טיפשות מצידי לא להבין את פוטנציאל הנזק עבורי, וזה גם לא הולם את מי שאני, כרופא. זו באמת הייתה טעות, ועל זה שילמתי מחירים מטורפים. כחודש לאחר המקרה של דלת, התרחש אירוע נוסף במתחם הלידה, שהסתיים בצורה טרגית. א', בת 25, אמא לשני ילדים שהייתה בהיריון השלישי שלה, הגיעה למרכז הלידה של הלוי, לאחר שבלניאדו סרבו לאפשר לה ללדת שם בלידה רגילה, משום שעברה שני ניתוחים קיסריים. א' ובעלה התקשרו להלוי, שאותו הכירו מהתקופה שבה עבד בלניאדו. הבעל שואל אותי אם אני יכול לעזור להם, ואני שומע ברקע שא' כבר לוחצת, מספר הלוי. הזמנתי אותם לבוא אליי להיבדק. כשעה וחצי מרגע הגעתם למתחם הלידה, א' ילדה תינוקת בלידה רגילה. עד כאן הצדדים מסכימים על תיאור המקרה. אולם לפי המשפחה, אף שהתינוקת בכתה והיה לה צבע יפה, היא סרבה לינוק. היא נולדה כשהיא מכוסה במקוניום, הפרשות שעשויות להעיד על בשלות העובר, אך גם על מצוקה. זמן קצר לאחר הלידה הם סברו שהיא מתקשה לנשום, ובהמשך הבחינו שהיא גם מוציאה בועות מהפה. הלוי לדבריו לא התרשם כך. הוא חשב שהתינוקת נושמת טוב, שהיא חיונית, ואמר למשפחה שהבועות הן מי שפיר שיוצאים. רק לעת ערב, הלוי הבחין שיש בעיה, והורה למשפחה להתפנות עם התינוקת לבית החולים. גם הפעם הוא לא הזמין למקום אמבולנס ולא התלווה אליהם. התינוקת הגיעה ללניאדו 12 שעות לאחר הלידה. לפי רישומי בית החולים, ההורים סרבו לחלק מהבדיקות והטיפולים שהוצאו להם. התינוקת התקבלה לתינוקייה ומשם הוא עברה לפגייה. כשעה לאחר קבלתה זוהתה אצלה חמצת נשימתית ומטבולית, והיא טופלה באנטיביוטיקה, סיוע נשימתי ועירוי נוזלים. למחרת בבוקר חלה החמרה בנשימתה, בצהריים חלה הידרדרות נוספת במצבה, היא הועברה לבית החולים שניידר וחוברה למכשיר אקמו. 10 ימים אחרי לידתה, התינוקת מתה. הלוי הואשם כי קיבל את א' חרף הצו המנהלי שהוצא נגד מתחם הלידה שלו, ושטיפל בה כרופא, למרות שמשרד הבריאות כבר הגביל את עיסוקו, וקבע שמותר לו לילד אך ורק במוסד רפואי מוכר ובפיקוח רופא בכיר. כמו כן הואשם שקיבל אותה למרות התוויות הנגד בעניינה, ושהתרשל בטיפול בילודה. הוא לא הואשם שגרם למותה של התינוקת, אולם נטען כי הפחד שיתפס הוביל אותו לפעול באופן כזה שהטיפול בה לא היה מיטבי. הלוי מודה שהפר חלק מהנהלים, אבל מתעקש שאין כל קשר בין זה לבין מות התינוקת, ומדגיש שהפינוי שלה לבית החולים לא יתעכב מתוך חשש שיתפס. נניח שאני חושב שהתינוקת הזאת באמת במצוקה. מה עובר בראש המעוות שלי? שאם היא תמות אצלי המצב שלי ישתפר? מי חושב שאני יכול לעשות מין שיקול כזה? ברור שלא כך ראיתי את זה. יתר על כן, לדברי הלוי, ההתייחסות אל התינוקת בבית החולים מעידה על כך שגם הם לא התרשמו כך. לוקח להם שעה וחצי להתחיל לטפל בה בכלל, הוא אומר. כלומר, גם במיון אף אחד לא מתרשם שהתינוקת במצב רע. התינוקת מועברת לתינוקייה ומקבלת שם את טיפולי השגרה. אף אחד לא מתעסק עם הנשימה שלה. ובסופו של דבר, 12 שעות אחרי, כתוב ברישומים הידרדרות בדקות האחרונות, תופלים עליי, ממש תופלים, שהתעלמתי ממצבה. לפי הלוי ובהתאם לרישומים של שניידר, התינוקת מתה מזיהום בדמה שמקורו במערכת אמין של אמא. המומחה בבית המשפט, פרופסור אריה הרמן, סבור אחרת. הוא קושר את מותה של התינוקת לשאיפת מקוניום בלידה עצמה, ובכך מייחס אחריות רבה יותר לחלקו של הלוי בטרגדיה. הלוי תוהה מדוע הרמן, רופא נשים במקצועו, מעניק חוות דעת רפואית בנוגע לתינוקת, ולא רופא ילודים. הוא מומחה על בכל מיני דברים, אומר הלוי באירוניה. הוא גם משפטן, הוא יודע את סיבת המוות, הוא מכיר הכל. לא צריך לפנות למומחים אחרים מלבדו. במקרה הוא גם פרזנטור של משרד הבריאות לגבי מרכזי הלידה. פרופסור הרמן היה זה שהגיש לבגץ חוות דעת מטעם משרד הבריאות, ובה הביע את התנגדותו הנחרצת ללידות במרכזי לידה בישראל. חוות הדעת שלו שווה לתחת, הוא מסכם. בהכרעת הדין מובאת ההתכתבות שלך עם אבי התינוקת, המעוררת אי נוחות רבה. כך כתוב, בעוד התינוקת מונשמת ומורדמת, עוסק הנאשם לצד התעניינות במצבה, גם בבקשות חוזרות ונשנות כי יגנו עליו, כשהוא מתחנן שלא יסגירו אותו. יש להם את כל תיעוד השיחות, אבל הם בוחרים להציג את מה שנוח להם. בשלב הזה האב דיבר איתי על פיצוי, ואני אומר לו, פיצוי על מה? אני לא עשיתי שום דבר. הוא לוקח את זה לכיוון מאוד נחלולי, ואני מבין שאולי הם ייקחו את המקרה הטרגי של התינוקת הזאת, ויקשרו אותו אליי, כדי לטפול עליי שגרמתי למותה. ברמה האנושית יש כאן אבא שהתינוקת שלו גוססת, ואתה עסוק בלוודא שלא יחשוף אותך. זה קורה חודש אחרי המקרה של דלת, אז אני מבין שאני על המחוות. אני רדוף. אני מנסה איכשהו למזער נזקים. כמובן שהדבר הראשון שמטריד אותי זה התינוקת, אבל אין לי איך לפתור את הטרגדיה. מה שנותר לי בשלב הזה הוא להבין אם הוא קובר אותי יחד עם התינוקת או לא. נכון, זה נשמע לא טוב, אבל אני בן אדם, אני לא מלאך, אני בן אדם. המקרים של דלת ואלף עמדו כאמור במרכז ההליך הפלילי כנגד הלוי. משני המקרים האלה עולים קווי דמיון בוהקים ומטרידים. הלוי נמנע מלהזמין אמבולנס ליולדות הטריות ושלח אותן לבית החולים באופן עצמאי. לא צייד אותן במכתב מטעמו שמסכם את אשר אירע בלידה. לא עדכן את בתי החולים בהגעתן הצפויה. ואולי החמור מכל, הפציר בהן שלא יגלו כי הוא זה שילד אותן. אתה לא חושב שההסתבכות שלך עם משרד הבריאות הביאה אותך למצב שבו שיקול הדעת שלך כבר לא היה נקי? אין ספק שהתפקוד המקצועי שלי ללא העננה הזאת יכול היה להיות יותר טוב. אבל בפועל לא היה שום מקרה שבו נתתי לזה להפריע למערך השיקולים הרפואיים שהפעלתי. מדוע לא הזמנת אמבולנס? במקרה של דלת חשדתי שיש קרע ברחם, אבל אי אפשר לדעת את זה בוודאות עד שפותחים את הבטן בחדר הניתוח. באמבולנס אי אפשר להעניק לה את הטיפול שהיא צריכה כדי לעצור את הדימום. חשבתי שייקח יותר זמן לחכות עד שהאמבולנס יגיע מאשר לנסוע מיד. ברפואת חירום קוראים לזה סקופ אנד רן. כשיש פצוע עם דימום פנימי, לא מעכבים אותו, אלא לוקחים אותו מיד למקום שבו אפשר להצילו. אילו היית מצרף מסמך שבו מפורט מהלך הלידה, זה היה מסייע לצוות הרפואי. לא? הייתי אמור לתעדף טופסולוגיה על פני פינוי מהיר? יכולת לכל הפחות להרים טלפון לבית החולים ולהתריע שאין בדרך. אני לא יודע למי להתקשר בהלל יפה. המקרה של דלת היה הראשון מאז שפיתרו אותי מבית החולים, ואני עושה שיקול של הניאדו זה מקום שאני לא רוצה להגיע אליו, גם כי אמרו לי לא לבוא לשם, וגם משום שאני לא מתרשם מהרמה הגבוהה של הצוות במקום. ההבדל בין המרחקים לבתי החולים לא משמעותי באותה שעה, בגלל כיוון התנועה. אני מודה ומתוודא שאחד מהשיקולים היה שלא רציתי להיחשף, וממשיך. אבל להגיד לכם שזה הפך את הטיפול הרפואי לפחות טוב? לא, כי גם אם הייתי מצרף פתק ומכניס לאישה את העירוי ומזמין אמבולנס ומגיע איתה לבית החולים, ברמת הטיפול שלה לא היה משתנה כלום. שני האירועים החריגים הללו וצווי הסגירה הנערמים לא הביאו את הלוי לסגור את המרכז. בספטמבר 2018 קיבל אליו אם לשישה שביקשה לעבור אצלו הפלה בשבוע החמישי להריונה, בלי לקבל על כך אישור מהוועדה של משרד הבריאות להפסקת הריון. הלוי ביצע את ההליך שלאחריו סבלה האישה מסיבוכים. כשדיווחה לו שנאלצה בשל כך לפנות לבית חולים, הנחה אותה לשקר ולומר שהריונה היה לא תקין, ולפיכך לא עברה הפסקת הריון אלא רק שאיבה. גם במקרה הזה הנחה אותה שלא למסור את פרטיו. אני יכול לשבת 3 שנים במאסר על דבר כזה, אמר לה בשיחה שהוקלטה ותמליל של אהובה בבית המשפט. 3 חודשים אחר כך החליט משרד הבריאות להשעות את רישיונו ל6 חודשים, השעיה שהוא ערכה מאז ועדיין בתוקף. אולם גם המגבלה החדשה שהוטלה עליו וחקירת המשטרה בעניינו לא גרמו לו לחדול ממעשיו. כששוטרת סמויה ביקשה להגיע לג'הר הדולה להתרשמות, הוא מיד העביר לה מסמך שכותרתו חבילת לידה ובפירוט השירות המוצע במתחם ועלויותיו. ובזמן שהשוטרת והעמיתה, שהזדהו כי אישה הרה ובעלה ביקרו במתחם, ביקש מהם הלוי שאם בבוא היום תזדקק האישה לתפירה, שלא יסגירו כי ילדו במקום. אין פלא איפה שהשופטת קבעה כי הנאשם זלזל באופן בוטה וקיצוני בכל הוראה או הנחיה שסותרות את הכללים שקבע לעצמו, ולא נרתע מכל סוג של מגבלה. אחד האישומים שיוחסו להלוי נגע לתקופה שבה משפטו כבר התנהל. המקרה של היולדת זין היה דרמטי ביותר, אולם דווקא העניין שבו התמקד האישום כנגד הלוי נראה כמעט אפל. לפי הנחיות משרד הבריאות, זין לא הייתה צריכה ללדת מחוץ לבית החולים, שכן בעברה ניתוח קיסרי, ועוברה היה במצג עכוז. כמו כן, היא הובחנה כנשאית חיידק ה-GBS, שעלול להדביק את התינוק במהלך הלידה. חרף זאת, הלוי קיבל אותה למתחם הלידה בספטמבר 2020. המגבלות שהושתו על הלוי מנעו ממנו להשתתף בלידות, אך לדבריו הן התירו למתחם להמשיך לפעול. במהלך הלידה שבה נכחו רק מילדות המתחם, זין החלה לדמם והלוי נקרא למקום. אנחנו רצים אל הבית ופוגשים את האישה במצב שבו היא מעורפלת הכרה, יושבת בתוך שלולי דם, תאר הלוי בבית המשפט. הלוי ביצע ביולדת פעולות מצילות חיים, כולל פתיחת וריד ומתן עירוי נוזלים, הזמנת אמבולנס ועדכון מדה בפרטים הרפואיים. במקרה הזה הוא גם ליווה את היולדת לבית החולים והודיע לחדר הלידה בלניאדו שהיא צריכה להיכנס לשם בדחיפות. לדבריו, המקרה של זין מוכיח את העובדה שכשזיהה מצב חירום אמיתי, הוא לא היסס להזמין אמבולנס וללוות את היולדת לבית החולים. איש אינו מערער על כך שהלוי הציל את חיי היולדת והתינוק, והלוי אינו מואשם בכך שביצע את הפעולות הללו. במקום זאת, האישום מתייחס לכך שיום לפני כן נתן ליולדת אנטיביוטיקה בגלל חיידק ה-GBS, ובכך הפר את האיסור לעסוק ברפואה. במאי 2022 התרחש המקרה שהוביל בסופו של דבר למעצרו. למתחם הגיעה יולדת ללא גורמי סיכון מיוחדים. במהלך הלידה הוחלט להעביר אותה ללניאדו לקבלת אפידורל. לדבריו, שם התברר לצוות שכשבועיים לפני כן, במהלך בדיקה שגרתית, הוא חיבר אותה למוניטור, והפר בכך את צו בית המשפט. חיבור למוניטור, זה מה שעשיתי. מה שבת שירות עושה בבית חולים. זה הספיק כדי להכניס אותי לחצי שנה לכלא, הוא אומר. בשלב זה סברו במשטרה ובפרקליטות שקלו כל הקיצין, וביקשו לעצור את הלוי עד תום ההליכים נגדו. הוא נשלח למעצר בחילי הדרים, שאליו הוא מובל בנסיעה ארוכה בפוסטה. אתה אזוק בידיים וברגליים, זה חודש יוני, טמפרטורות שחבל על הזמן, ואתה כלוא ברכב חשוך בתוך כלוב מברזל למשך שעות, מתאר הלוי. בשלב הראשון, לפני הגשת כתב אישום, לעצירים יש זכויות מועטות. אתה לא יכול לדבר בטלפון, אתה לא יכול לקנות בקנטינה, אתה סגור בתא כל הזמן למעט רבע שעה בבוקר כשלוקחים אותך להתקלח, הוא מפרט. היום הראשון שלו בכלא הוא גם היום שבו חשב ברצינות על התאבדות. כמה שעות לאחר הגעתו למעצר, הוציאו מיטה סמוך גופה של אחד שתלה את עצמו. בחור שהגיע יחד איתי ברכב. כמה שעות בכלא, הספיקו לו, מספר הלוי. בלילה הוא שכב בתאו על מזרן על הרצפה. משני הצדדים צמודים אליי שני חבר'ה מסוממים, שלאורך 48 השעות שאני איתם, לא מתעוררים. חום אימים, אין עברור, משהו כל הזמן עוקץ אותך. מתברר שבכלא יש איזו חיה שנקראת בגבגים. משהו בין קרצייה לפשפש. הם יוצאים מאחורים שלהם בלילה, אתה לא רואה איפה הם ואי אפשר לישון. אתה מבלה חצי לילה בניסיונות לשרוף אותם ממצית. באותו לילה, הלוי לדבריו, מחפש את הדרך למות. אני חושב, אולי זה הזמן. בכל מקרה, החיים נגמרו. הוא אומר, ודמעות נקבות בעיניו. זה מאוד מגרד לך, את מי אתה בכלל. היה שלב שבו הבנתי איך אני הולך לעשות את זה. ואז הבנתי שאני יכול לדחות את זה, שהמפתח אצלי. ברגע הנמוך הזה, מחשבותיו נדדו אל אמו, משה הלוי, ניצולת שואה שנמלטה מהנאצים כילדה, וכתבה שני ספרים ביוגרפיים על זיכרונותיה. היא קפצה מרכבת מוות לטרבלינקה, מספר הלוי. הפולנים לקחו אותה, והיא עברה מבית חווה אחד לאחר, ישנה בעורבות, ואם הביאו לבת העיקר גור כלבים, ביקשו ממנה ללכת כי צריך להלין את הכלב איפשהו. אמרתי, מה אני מרחם על עצמי כל כך? ממשיך הלוי. ממש עברתי חוויה והחלטתי שהם לא יכולים להרוג אותי. למעשה הם כבר עשו לי כל מה שאפשר לעשות לבן אדם, למעט להוציא אותי להורג. פיתרו אותי, לקחו לי את הדיפלומה, שיסו בי את רשויות המס, פגעו לי במוניטין, עשו לי מה שעושים לראשי ארגוני פשיעה. בסופו של דבר אני מוצא את עצמי גם בבית מעצר. עם מה עוד הם יכולים לנופף עליי עכשיו? חלק ממה שחיזק את הלוי היה ההנחה שמעצרו לא יימשך זמן רב. עורך הדין אמר לי, שמע, תוך יום-יומיים ישחררו אותך. העצירים שסביבו חשבו אותו הדבר. בהתחלה הייתי צריך להראות להם את הפרוטוקול של בית המשפט, כי הם רואים שלא משחררים אותי ומניחים שאני איזה עבריין מין, הוא מסביר. הם קוראים משהו על משרד הבריאות ולא מבינים מה אני עושה שם. הם אומרים לי, אתה תלך מחר, תלך בשבוע הבא. בכל פעם שראו אותי חוזר מדיון בבית המשפט, הם לא האמינו. להם היה ברור שזה מופרך. הצעותיו לחלופות מעצר נדחות, מתאר הלוי, בזו אחר זו. פעם אחר פעם אנחנו מגיעים להערכת מעצר, והשופטת נותנת במבט עקום של, אתה מסוכן, ואז אתה מבין שחטפו אותך, שהמערכת ננעלה עליך ולא מתכוונת לשחרר. הצעתי מעצר בית אצל הבת שלי, אבל היא נפסלה כמפקחת, כי היא תומכת ברעיונית ומפרט. גם ההצעה שגרושתו, אחותו או בנו יפקחו עליו נפסלו באותו טיעון. אתה צריך להיות אצל מישהו שיסבול אותך 24 שעות ביממה, שלמעשה מוכן להיות יחד איתך בעונש. אז למי תפנה? לשונאיך? ותמיה. אחרי כל פסילה כזאת, מסביר הלוי, יש לחכות כחודשיים עד שמתקיים דיון נוסף לגבי חלופות מעצר. בינתיים הוא יושב באגף שבו מוחזקים גם עבריינים ורוצחים. אחד מהם לדבריו חשד שהלוי הוא מדובב. אילו הייתי יושב במאסר, הייתי יושב עם אסירים של צווארון לבן, אבל המעצר הוא ג'ונגל, הוא ממשיך בכל חנוק. הקרום שמפריד בינך לבין האלימות והמוות נורא דק. זה בכל מקום. הוא מספר ונזכר בקטטה שהתרחשה לידו שבה נדקר מישהו למוות. כשאתה נמצא במקום כזה, אתה מבין שאתה מופקר לגורלך. לבסוף, אחרי חצי שנה בכלא, הגיע דיון נוסף. הפעם אצל שופטת אחרת. הלוי הציע את בנו, אבל גם הוא נפסל. ואז עורך הדין הצביע על החברה של בני, ושאל אם היא יכולה לפקח עליי, מספר הלוי. הוא לא שאל אותה לפני כן, אבל היה כבר נואש. בת הזוג של הבן מתמנה אפול המפקחת על הלוי, והוא משתחרר סוף סוף למעצר בית. הם שכרו במיוחד דירה בדרום תל אביב, כי אסור היה לי לשהות בבית שלי. כך אני מוצא את עצמי בדירת 2.5 חדרים, כשהם בחדר אחד ואני בחדר השני, והחברה נמצאת איתי מסביב לשעון. ברגעים מסוימים, אומר הלוי, שקלתי כבר לחזור לבית הסוהר, כי אני רואה שהזוגיות שלהם מתפרקת בגללי. מה שאנחנו מתקשים להבין זה, למה לא עצרת מתישהו לאורך הדרך? הרי המשכת לקבל נשים ללידות, בידיעה שמתנהלת נגדך חקירת משטרה. הבנתי שהקרב הזה גדול ממני, אז החלטתי להילחם בו. הודיתי והתוודעתי גם בבית המשפט שאני לא עושה מה שאומרים לי. לא תמיד, לא מיד. יש לי נטייה להרער על מקורות הסמכות. לא באופן אוטומטי ולא מתוך איזשהו עקרון עיוור. אני לא פורץ לבנקים ולא גונב מחנויות מכולת. אבל כשזה נוגע לתחום שבו אני מבין, אני עומד על שלי. אני לא אתכופף בפני פקיד שחושב אחרת, רק כי יש לו את הכוח המנהלי להכתיב לי מה לעשות. לא רק נלחמת על חפותך, המשכת לילד. נכון. זו אמירה שמשמעותה, אני לא מתקפל מולכם. התנהל נגדי מסע שמטרתו הייתה להלך עליי אימים. המסר שלו היה, תוריד ראש, תיעלם, תודה בהסדר טיעון ונסכים לשחרר אותך ממעצר ונפחית לך בעונש. ואז אתה שואל את עצמך אם אתה מוכן לקפל את הדגלים שהם מבחינתך יהרג ובל יעבור. אני החלטתי שעל זה אני נהרג. התברר שגם הם נכונים להרוג. היית פנאט? עיוור? פנאט ועיוור. אני זוכר שטלי הציעה שנעזב הכל, שנברח, ואני אומר לה, מה זאת אומרת? אנחנו ממשיכים. יש יולדות שזקוקות לעזרה שלנו, ואני מוכן לשלם את המחיר על האמונות שלי. לאורך ההליך המשפטי הסבירה לוי שהמשיך לבצע לידות בית חרף השעיית רישיון הרפואה שלו, משום שלשיטתו כלל לא עסק ברפואה. הוא הציג עצמו כדולה משופרת. דהיינו כתומך לידה, וכמי שעשה שימוש במיומנותו כרופא רק במצבי חירום, כפי שמצופה מכל אדם בעל ידע וכישורים רלוונטיים. השופטת קבעה שטענות אלו הן בגדר התחכמות של הלוי, שמציג עצמו בפרסומים כרופא, ומודה כי נשים מגיעות אליו בין היתר נוכח היותו רופא. הלוי חולק על כך. איפה עובר הגבול? הוא שואל רטורית. אני לא יכול לשמש תומך לדעה, כי יש חשש שאולי תזדקקי לידע ולניסיון הקודם שלי כרופא? נניח שאתה עורך דין ששללו לו את הרישיון. אתה לא יכול לחתום על תצירים או לייצג בבית המשפט, אבל האם אתה מנוע מלייעץ לאנשים לגבי מצבם המשפטי? בן אדם לא יכול פשוט לשכוח את הידע שעצור לו במוח, או להפסיק לעשות בו שימוש. הלוי תיאר עצמו במשפט כמי שנרדף באופן לא סביר ולא הוגן על ידי משרד הבריאות וזרועותיו. לראיה, משרד הבריאות פנה בעניינו למשטרה כבר ב-2017, עוד לפני שאירעו המקרים החמורים של ד' וא', ובכך הפך את עניינו ממנהלי לפלילי. באופן כללי, קו ההגנה שלו התמקד בטענה שמדינה העלתה על נס את חוזר לידות הבית, אותו קובץ הנחיות של משרד הבריאות, ויצקה לו מעמד חוקי. הלוי טען שמדובר בצעד תקדימי שננקט נגדו, וכי הפרת החוזר שבה הודה בגאווה, היא אולי בגדר חריגה מהסטנדרט הנהוג בתחום, אך לא מהווה עבירה. השופטת קיבלה את הטענה הזאת וסברה כי אין לראות בהנחיות החוזר משום הנחיות מחייבות שמהן לא ניתן לסטות לעולם, אשר עצם הפרתן מהווה רשלנות או מעשה פלילי. אולם בד בבד קבעה כי קבלת לידת בית בניגוד להתוויות היא על פניו מעשה שיש בו משום סיכון היולדת ועוברה. סיכון אשר רופא סביר לא ייקח על עצמו. לדברי עורך הדין תומר דגני חנית, התובע הראשי של משרד הבריאות, הפרקליטות לא הגישה כתב אישום כנגד רופא שהפר את חוזר משרד הבריאות. דגני חנית מדגיש כי כתב האישום הוגש כנגד רופא שבאופן שיטתי סיכן את בריאות המטופלות שלו והותיר לפחות שתיים מהן עם טראומות לכל החיים. הלוי מצידו רואה בעצמו מתנגד משטר ואידיאולוג אדוק הפועל להגן על זכותן של נשים ללדת באופן שבו הן מוצאות לנכון. בחירתה של יולדת בסיכון ללדת מחוץ לבית חולים תוך נטילה מודעת של סיכון מסוים היא עדיין בחירתה של היולדת, הוא אומר. לדבריו, במצב כזה הוא רואה חובה אתית ללוות אותה, כי אם לא יהיה שם, היא תהיה ללא טיפול וללא סיוע. מיכל בונשטיין, מיילדת בית ויושב ראש ארגון מיילדות הבית בישראל, אמהי, מחזק את הדבריו. גם אחרי משפטו של אילן, משרד הבריאות לא פתר את העניין העקרוני. אישה שלא רוצה דברים מסוימים בבית החולים, מגיעה לשם ונתקלת בהתנגדות קיצונית. לא מרשים לה לעשות מה שהיא רוצה. לא נבחנות אלטרנטיבות. הנשים האלה נדחפות ללדת מחוץ לבית חולים. יש נשים שלא מתאימות ללידת בית, אבל הן לא מקבלות מענה לצרכים המיוחדים שלהן בבית החולים, ומתוך ייאוש הן יולדות בסוף בבית לבד. זה לא אמור לקרות בחברה מתוקנת, אבל בישראל לאיש אסור לגשת אליהן. אם אישה לא רוצה לגשת לבית החולים, מגיע לה למות לבד בבית? גלית פרידמן, אם לשישה מהוד השרון שפנתה להלוי אחרי שילדה פעמיים בניתוח קיסרי, עונה בדיוק לפרופיל הזה. אני אדם שהולך בתלם ומעולם לא סלדתי מבתי חולים, מבהירה פרידמן. לפיכך, גם על השיקולים שבעטיים הוחלט לנתח אותה, הריון תאומים בפעם הראשונה, מצוקה נשימתית של העובר בפעם השנייה, היא לא מערערת. אבל אחרי הלידה השנייה החלטתי שבפעם הבאה אני רוצה לידה רגילה, אומרת פרידמן. במערכת הבריאות לא התרשמו. אני בחודש שמיני, עוברת מבית חולים אחד לאחר, ואף רופא לא מסכים לקבל אותי. ולא רק שדוחים אותי, גם בזים לי, מלגלגים עליי, והכי חמור, מאיימים עליי. הרחם שלך יקרה, את תמותי, התינוק שלך ימות. אמרתי לאחד ממנהלי המחלקה שאני לא חייבת לחתום על כלום, ושאני מתכוונת פשוט להגיע וללדת. הוא אמר, אם זה מה שתעשי, כל 20 דקות נכניס לחדר מישהו שיפחיד אותך, ושיבהיר לך כמה זה מסוכן, עד שתסכימי לניתוח. אז, לדבריה, מישהו גלגל אליה את מספרו של הלוי. נפגשתי איתו וזו הפעם הראשונה שהרגשתי שמישהו רואה אותי. הוא בדק אותי, שאל אותי המון שאלות על ההריונות הקודמים שלי, ואמר לי שאני יכולה ליצור איתו קשר בכל עניין ובכל שעה. הגעתי ללידה בכזאת תחושת ביטחון, שבתוך שעה ועשר דקות ילדתי במים את הבת שלי. זו הייתה חוויה חיובית, מעצימה, שגרמה לי מיד לרצות ללדת שוב. ובאמת כעבור שנתיים, הגעתי לאילן וילדתי אצלו עוד בת. אנחנו מדברים על 2020, שנה שבה צווי הסגירה למקום כבר נערמו והרישיון של הלוי הושעה. ידעת מזה? ידעתי הכל וזה ממש לא עניין אותי. כעבור שנתיים נוספות עמדה פרידמן לקראת לידה נוספת. כשנכנסתי לחודש תשיעי, אילן נכנס לכלא, היא מספרת. זה היה מפח נפש נורא. בכיתי המון, כל מי שפניתי אליו כדי ללדת אצלו, אמר לי, את אחרי שני קיסרי? מצטערים, לא יכולים לעזור לך. תגידו, אתם רציניים? אני אחרי שתי לידות טבעיות. בסוף מצאתי דולה שליוותה אותי וילדתי בבית חולים, אבל זו הייתה לידה מאוד קשה שנמשכה 15 שעות. הבדל של שמיים וארץ בהשוואה לחוויה אצל אילן. השופטת היטתה אוזן לנשים שהרעיפו שבחים על השירות שקיבלו מהלוי, ולא התעלמה מטענותיו הנרחבות בכל הנוגע לזכויות הנשים לגופן. אך בהכרעת הדין קבעה כי פעל דווקא ממניעים הפוכים. היא ציינה כי הלוי פגע באמון הנשים שהגיעו אליו, תוך התעלמות מטובתן הרפואית של מטופלותיו, ושקל שיקולים של טובתו האישית על פני טובת היולדות. השופטת גם הקדישה חלקים עיקריים מהכרעתה לשתי העדות המרכזיות שהופיעו בפניה. בנוגע לדלת, האישה שרחמה נקרא, ציינה כי אותות הטראומה נותרו בה חרף חלוף הזמן, וכי היא חווה סיוטי לילה, סובלת מחרדות קשות, מתקשה לתפקד כאם ומתקשה להיכנס להיריון. על א', ששכלה את ביתה התינוקת, כתבה כי הפגיעה בה נפשית בעיקרה, והוסיפה כי היא חרדה מפנייה לרופאים, מחולי וממוות. הלוי אומר בתגובה כי אי אפשר לנתק את העדויות של הנשים הללו מהניסיון להרוויח מהטענה שגרמתי להן נזק. כי אם נקבע שהתרשלתי, לטענה הזאת יש משמעויות כלכליות. לגבי אותה אישה שעשתה קרע ברחם ובסוף ילדה תינוקת בריאה ונשארה עם רחם תקין, מה הקשר בין מה שקרה לה אצלי לכך שהיא כבר לא עובדת או לא מסתדרת עם בעלה? לטעון שאני אשם בכל זה נראה לי מופרך. אישה שמאבדת תינוקת במהלך לידה, זאת טרגדיה איומה, ממשיך הלוי בהתייחס לידה השנייה. אבל מה בין מה שקרה שם לבין הטלת האחריות האישית עליי? בבתי חולים קורים מדי יום מקרים חמורים בהרבה. אף אחד לא שומע על זה. משטרת ישראל לא מתעסקת בזה. מאירים על זה בזרקור כדי לטעון שכל מה שקורה בלידת בית מסוכן מטבעו. אתם יודעים כמה אנשים מתים מזיהומים בתוך בתי החולים? זו סיבת המוות המובילה שם. לוקחים תינוקת שנולדה בג'הר הדולה ונפטרה בגלל זיהום שהסתבך, ומשתמשים בה כדי להפוך אותי לסעיר לעזאזל. בעוד המשפט מתנהל, הלוי ואשתו טלי החליטו להתגרש. אין ספק שהלחץ לא עשה טוב לאף אחד מאיתנו, אומר הלוי. טלי רצתה את החיים שלה בחזרה, וזה היה חלק מהקושי שליווה את שנינו. אבל לא בגלל זה נפרדנו. היום, כאמור, הוא חי לבד באותה יחידת דיור שבה הוא משתדל לבלות כמה שפחות. רוב היום אני בים, הוא מספר. המדינה, אגב, עדיין מבקשת לחלט את הנחלה בחבצלת השרון, בנימוק שהיא שימשה כלי לביצוע עבירות. אז את הבית למעשה איבדתי, גם את המקצוע, ואני חייב למעלה מ2.5 מיליון שקל לטובת ההליכים המשפטיים. המזל הוא שכל ההתפרקות הזאת קרתה בשלב שהילדים שלי כבר בגרו. בספטמבר 2022 יזם הלוי קמפיין גיוס המונים, שבו ביקש מהתומכות שלו לסייע לו במאבק על חפותו. התרומות הגיעו למאות אלפי שקלים, וזה ממש החזיק אותי עם הראש מעל המים. אני לומד שאפשר להסתדר עם הרבה פחות כסף, ומשתדל לא לרחם על עצמי. הלוי עוד תולה תקוות בערעור, ומאמין שיצליח להשיב לעצמו את הרישיון לעסוק ברפואה, אך אין לו אשליות לשוב לרמת החיים הקודמת. גם אם יצא מכל הסיפור זך וטהור, לא נותר לי זמן להתאושש. אני כבר בן 64. הפגיעה הכלכלית של ה-MB היא עניין סופי. לאחרונה פנה לעוקביו בתחינה שיסייעו לו למצוא עבודה שאינה קשורה לדיפלומה שנשללה ממנו. לא יצא מזה כלום, הוא מודה. מה שהלוי באמת רוצה לעשות זה לחזור לילד, ובמלחמה הזאת הוא עדיין לא אמר נואש. למרות שמצבו כעת אולי גרוע מאי פעם. אחרי עשרות רבות של הליכים ומיליוני שקלים שהוצאתי, אני נמצא בדיוק באותה נקודה. תפסתי את עצמי כדון קישוט של הסוגיה הזאת, ולא ויתרתי על כלום, מתוך ציפייה שמתישהו אקבל איזשהו סעד. וכלום. המערכת סימנה את האיום שקוראים לו דוקטור אילן הלוי, ועשתה הכל כדי להרחיק אותו. אבל ככל שהם הכבידו את ידם עליי, וככל שהמחיר האישי שנקבע ממני עלה, כך התחדדה אצלי ההבנה שאני פועל נכון. הנכונות לשלם מחירים מייצרת אותנטיות. ואני לא לבד בסיפור הזה. יש מספיק נשים שמכירות אותי, מספיק יולדות שצריכות אותי ומוכנות להיאבק, כדי שאחד כמוני לא יעלה מהמפה. ממשרד הבריאות נמסר בתגובה. חבל לנו שמוסף הארץ בוחר לפרסם טענות שנידונו בבית המשפט וניתחו על ידו. בית המשפט הרשיע את דוקטור הלוי על סיכון ופגיעה ביולדות וילודים. צר לנו שדוקטור הלוי שסיכן יולדות וילודים, ובחלק מהמקרים אף גרם לפגיעה בהם, והורשע על כך בבית משפט, בוחר להמשיך לנהל את המשפט שהסתיים על גבי מוסף הארץ. פסק הדין מדבר בעד עצמו. דוקטור הלוי בחר לנהוג באופן רשלני, החורג מסטנדרטים רפואיים מקובלים, וסיכן את המטופלות בשעה שהיו זקוקות לטיפול רפואי יעיל ובטוח. יצוין כי בימים אלו פועל משרד הבריאות בהתאם להחלטת בית המשפט העליון, על מנת להסדיר את הפעלתם של מרכזי לידה בקהילה, באופן שיבטיח את בריאותם ובטיחותם של היולדות והילודים.